שלום לכולם, שומעים בסוף? כי מי שלא שומע יוצא החוצה, זה בסדר. טוב, אני אתחיל אולי במפה כדי שתבינו על מה נדבר. אני אדבר על העיירה שנקראת סטשוב. אני יודע שלא תהיו... סטשוב, אתם לא רואים את זה, זה קטן. זה מפה של יד ושם. עם זה לימדתי מהמפה הזו משהו כמו 15 שנה, לימדתי היסטוריה על השואה. אז פה יש לכם למעשה את כל הששת מחנות ההשמדה המרכזיים, וזה למעשה כל פולין הכבושה, עם עיירות שמתחילות ב-5,000 יהודים ומעלה. אז סטשוב הייתה 5,000 יהודים, ובזמן השואה זה עלה ל-6,000. נסביר אחר כך כיצד. זאת המפה, כדי שתבינו איפה אנחנו נמצאים. היה שבת באחד העיתונים על קלטה, על העיירה שם שטבחו 46 או 47 יהודים שהם חזרו. אז זה שייך למחוז קלטה, זה 40 או 50 קילומטר משם. עברתי בדרך, ראיתי את המקום כשהיינו שם, לבין זשוב. מי שמכיר, זשוב זה יותר למטה, זה בין זשוב לבין קלטה, זה המיקום. וזה העיירה של אבא שלי, זכרונו לברכה. והעיירה הבאה זה קלימנטוב, שהיא יותר ליד, אבל היא לא מופיעה פה על המפה, היא העיירה יותר קטנה. טוב, זה היה רק לצורך המפה שתבינו את המיקום, ועכשיו נתחיל בהרצאה. טוב, למעשה אני עסקתי עד לפני 4 שנים, עסקתי בתחום של לדבר, בתחום של הוראה. היינו בין מקבלי הרב פוכטר לישיבה, כשהוא עוד היה בצעירותו, קיבלנו אותו לעבודה. אני כבר הייתי ותיק שם 35 שנה בישיבה, 36 שנים בגבעת שמואל. הייתי רם שם, ויש פה כמה הורים שהילדים שלהם, זכיתי ללמד את הילדים שלהם. כן, ברוך השם, כולל חיים גלרמן, שהבן שלו למד אצלי גם. בכל אופן, עכשיו אני בשלב שאני לא מדבר, אלא יותר כותב. היום זה חריג שאני אדבר, כי הוא ביקש ממני. אני החלטתי, יותר נכון, התנדבתי לכתוב, ובשנה האחרונה כתבתי על 120 קהילות בישראל עד השואה. כלומר, כולל מה קרה להם בשואה, מטעמי, זה פשוט הרב קריגר פנה אליי, מישהו חיבר בינינו, והוא אמר לי, היית מורה להיסטוריה, נושא השואה, קרוב ללבך, האם תוכל לעזור? אמרת לו בשמחה, נפגשנו ונדברנו, הוא רצה שאני בהתחלה גם כן ארצה בפני תלמידים, נוער, אמרת לו, לא, אני רוצה קצת מנוחה, תן לי לשבת לכתוב. ואז הוא אומר לי, יש לי מיזם שאני עכשיו בונה אותו, אם תוכל לעזור לי. המיזם נקרא קהילה מנציחה קהילה. כלומר, זה כבר רץ בארץ כבר שנה, אני חושב. זה מופיע אצלו באתר, באיזשהו מקום, לא יודע איך. הם מצלמים פשוט את המרצה שמעביר על איזה קהילה כלשהי, והוא מקבל כתוב חומר תיק קטן, והוא מעביר על אותה קהילה, כולל אחד המנהיגים וכולל דברי תורה. אני אתחיל אולי לפני כן. בתור נער, לא זוכר בין כמה הייתי, אבל משהו כמו בין 45 ל-50 שנה, נכנסתי יום אחד, גרתי ביד אליהו לבית כנסת עמק הילון, אם מישהו פה מכיר, בית כנסת שם שנמצא במרכז יד אליהו של פעם, של היהודים של פעם. אבא של החזן מלובני למשל התפלל איתנו, כן, היו שם יהודים יקרים מאוד באותו בית כנסת. ובכל אופן אני בא במנחה אחר הצהריים, זה היה ביום השואה, ביום הקדיש הכללי. כולם אומרים קדיש חוץ ממני, אני היחיד שעונה על הקדיש. וזה מאוד הפתיע אותי. וכנראה שאז ירד לי הסימון לעסוק בנושא הזה של השואה. כי זה, פתאום אני רואה, אין יהודי שם שיש לו אבא או אמא. כולם שם היו יהודים שחזרו מהמחנות, או היו בגטאות וכדומה, עברו את כל הצרות. ואמרו באותו יום קדיש כולם, על אבא, על אמא, על אחים, אחיות וכדומה. דבר שני, בתור ילד, סבתא זיכרונה לברכה, סבתא שרה, אמא של אמי, הייתי אוכל את המרק, את היואך ביידיש, כמו שאומרים, תוכל שתהיה חזק, והיית מספרת לי על אייכמן ועל כל התליה שלו וכל הסיפורים. אחרי הרבה שנים כשהתחלתי לכתוב, הבנתי למה עשתה את זה. וכשישבנו שבעה על אמא שלי, זכרונה לברכה, לפני 4 שנים, בדודה שלי מספרת שגם היא נתנה לה לאכול את הכפיות מרק עם סיפורי אייכמן. ואז הבנתי, למעשה מאוחר, אמנם אחרי 4 שנים, שסבתא רצתה להעביר לנו את נושא השואה, כי הם היו 11 נפשות, ומתוכם נשארו רק 4, מי שהספיק לברוח לארצות הברית או לדרום אמריקה, נשאר בחיים, ואצל בעלה, סבא זיכרונו לברכה, מצד אמי גם כן, כולם כמעט מתו, מתוך 10 ילדים נשארו 3. יש לי את התמונה, לא נראה לכם, אבל הסבא רבא שלי, רב דוד אפלבום, השם יקום דמו, נרצח עם התפילין והטלית, הוציא אותו בבית בבוקר, מהטלית ותפילין, וירו בו כדור בראש, די בהתחלה, בחודש חשוון, ב-42. אחרי כן, באחד העיירות שכתבתי, פתאום אני מגלה שאחד הספרים שנכתבו, סבא רבא שלי, סבא בן התורמים, כדי שהספר הזה יכתב, כי בזמנו להוציא ספר זה עלה הרבה כסף, והוא פשוט תרם כסף. אני שולח לבן דוד שלי בארצות הברית, ואז הוא אומר לי, למעשה הסבתא שלנו משותפת, הסבא והסבתא, אז הוא אומר לי, חכה, אתה לא ראית ברשימה, אבל גם הסבא שלי מצד אמא שלי מופיע, הוא תרם על אותו ספר. כששלחתי את זה לרב קריגר, הוא אומר לי, תראה, אתה רואה, אתה כנראה מעורר בשמיים כנראה את המשפחה. אז ברוך השם שהגענו לדברים האלה. עכשיו ניגש לגוף ההרצאה, אחרי ההקדמה. אני אשתדל לסיים, רציתי לפתוח בסיפור, אבל אני מבין שאני מאוד מוגבל בזמן, אז אני צריך לקצר תוך כדי כמה שיותר. הרעיון הוא, קהילה מנציחה זה מיזם, קהילה מנציחה, קהילה של מכון שם עולם שביקרתם בה, שהייתם בה, שלמעשה רוצה להעביר לנו את הייעוד היהודי. לא מתמקדת בגורל היהודי, אלא בייעוד היהודי שהפך להיות צופן. כיצד? כי בתקופת הגטאות, המלחמה, מלחמת העולם השנייה, אז הייתה התמודדות של יהודים מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, מבחינה רוחנית, כל הבחינות הללו במציאות של קצה הקיום האנושי. כן? כשהעולם למעשה התהפך לגמרי. והצופן הזה נוכח גם אצלנו כיום. מתי אנחנו נזכרים? כשאדם בשעת צרה, כשאדם חולה, כשאדם פתאום אדם מתעורר והדברים האלה מתחילים לחלחל אליו. אבל זה לא רק. אנחנו גם כן היום מתמודדים עם הרבה שאלות, וכמוכם, כמוני, רואים בתקופה האחרונה את המאבק במדינה על מה הוא מתבסס. בכל אופן, בכתיבה שאני כותב, ואני מעביר לרב קריגר, אני מדגיש, זה נעשה בהתנדבות מלאה, אני יושב הרבה שעות ביום, לפעמים אני יכול לשבת גם עד 2 בלילה, כי זה מרתק, במיוחד דברי התורה. אני נתקל בספרים שבחיים לא היינו מגיעים אליהם, לפעמים אני יורד למרטף של בר אילן, מינוס 2, כדי למצוא ספרים שנשאר רק עותק אחד מהם. כי בעקבות השואה הרבה דברים נעלמו. גיליתי למשל כתבים של הרב לאו, אבא של הרב לאו הזקן, הרב דוד לאו, שנספה בטרבלינקה, כן? שהיה הרב של פיוטרבורג, לא פיוטרבורג, של... מה? אמרתי נכון או לא? אמרתי נכון. טרבלינסקי או טרבלינסקי, היה לשתי שמות, שהוא למעשה כתב הרבה דברים, והוא נתן לבן שלו, זה שהיה שגריר, איש החוץ, כן, שנפטר לא לפני הרבה זמן, והוא סחב את זה איתו כמה שיכל, באיזשהו שלב זה הלך לאיבוד. איך נמצאו הכתבים? הכתבים הללו, כשהוא כתב אותם, הוא נתן את זה לרבנים שיתנו הסכמות. אז נמצאו הסכמות של רבנים, ולפי זה מצאנו כל מיני דברים, למשל שהוא כתב על קידוש השם, על נושא של נשים, מסירותם, לגידול ילדים, כל מיני ספרים, דברים מעניינים, מרתקים. מצאתי את זה בר אילן למטה, את הדברים שלו, שהם בפועל לא רואים אותם, הם לא גלויים לציבור הרחב. לענייננו, כשאני מדבר, אני כותב על קהילה, אתה יכול לרפרף לבא. כשאני כותב על קהילה, עוד אחד, זהו. אז אני, עוד אחד, זה כבר דיברתי, זהו. אז אני עוסק בשלושה דברים. החלק הראשון זה כתיבה על הקהילה עצמה, זה רקע, הקהילה היהודית, המבנה שלה, מכל הבחינות, דהיינו, מבחינה רוחנית, מבחינת חינוך, תרבות, כלכלה וכדומה. כלומר, כל הרבדים שקיימים בקהילה, היום בחברה של מדינת ישראל, גם היו קיימים בקהילה בקטן. ולאחר מכן לוקח דמות מנהיגותית, אני בוחר, יש לפעמים בעיר או בעיירה 20 רבנים, 25 רבנים, אם נשמרו הכתבים על אותם רבנים, לפעמים אין תיעוד על רבנים שהיו במאה ה-16 או במאה ה-15, על באותם מקומות שיש, אז אני מוצא, אז אני לוקח לפעמים הדברים העתיקים יותר, לפעמים לוקח מהדברים יותר אקטואליים, תלוי, לוקח דמות רבנית, מנתח אותה, ולאחר מכן אני כותב דברי תורה שלהם כדי שיהיה לדורות הבאים. בדרך כלל אני מחפש דברי תורה שלא מצויים כל כך. זה החלק השלישי, אתה יכול לעבור הלאה. לפעמים זה על אדמו"ר, הרבה פעמים אין דברי תורה, אז אני מחפש מכל מיני כיוונים, ותמיד אפשר למצוא גם אצל הקהילות החרדיות, יש להם גם כן, הם מעלים ליוטיוב או לכל מיני מקומות, הם מעלים דברים. הגבולות הגזרה הגיאוגרפיים זה כל הקהילות בעולם. אני מקבל רשימה מהרב קריגר, כתבתי על יוון וכתבתי על הולנד ועל גרמניה, ויום אחד ייתן לי הלוב, לא משנה, כל מקום שלא יהיה אני אכתוב. עכשיו המקור, שני המקורות המרכזיים שאני לקח לי זמן עד שקלטתי איך לעבוד, כן, זה הפנקס הקהילות של יד ושם. זה פשוט נמצא בספרייה בבר אילן, אפשר להיכנס שם כמה כרכים על כל, על פולין יש שם אני חושב זה 8 ספרים, מסודר לפי א' ב', וספרי הזיכרון. אני מאוד נהנה מספרי זיכרון, קחו בחשבון זה משהו כמו בין 500 ל-800 עמוד, ואני קורא אותם, אלא אם כן זה ביידיש. עכשיו יש קהילות שהרבה זה ביידיש, אז שאני צריך משהו מיוחד אני שולח לאחותי או הולך אליה, והיא מתרגמת לי מיידיש לעברית. כמו אתם תראו בסוף, אני מקווה שנגיע על הסיפור על הגט, על הגט שהיה צריך לתת לאישה לא להשאיר אותה עגונה, אז היא תרגמה לי שם הרבה דברים מיידיש לעברית. טוב, נתחיל אחרי ההקדמה, נתחיל. כמובן שהדברים יהיו לילו נשמת חיים, נשמת אבי זכרונו לברכה. אני למעשה לא יודע, אני לא יודע מה רב קריגר, אני לא יודע איפה הוא רושם אותם, לא שאלתי אותו. לא, מה שאני כן בזמן האחרון התחלתי לעשות זה לקהילת היכל יהודה, איפה שאני מתפלל אני מלא להם את זה פעם בשבועיים שלושה. הוא לא נתן לי כל כך, הוא לא רצה שאני אעשה את זה כל שבוע. בהתחלה רציתי כל שבוע לתת, כי אני כותב בדרך כלל שתי קהילות בשבוע פחות או יותר בממוצע, אלא אם כן זה קהילה גדולה אז לוקח לי יותר זמן. למשל קהילת לסק הייתה גדולה מאוד, לקח לי שבוע לכתוב עליה. על יוון כתבתי, על ינינה למשל. על ינינה כתבתי, על קהילת ינינה. על סלוניקי לא, כבר כתבו לפניי, יש לו את זה, אני חושב בסלוניקי יש לו. הוא מבקש ממני מה שעוד לא כתבו. לפניי כתבו 30 קהילות ואני זה שנתתי את ה-120 קהילות הבאות. אני בממוצע כותב בשנה 110-120 קהילות פחות או יותר. זה ההספק. תלוי כמה שעות אני פנוי ביום, הנכדים לא מטרידים. תלוי איפה. ככל שהקהילה קטנה יותר, ברור שהדברים מצומצמים יותר, הכל בקטן. כשהקהילה גדולה יותר, יש יותר אפשרויות. אז יש יותר תרבות, יותר חינוך, יותר כספים. יש הבדלים, ברור. קהילות באזור המזרח, אז הן היו בנויות קצת אחרת בהנהגת הקהילה. ולעומת זאת במערב, מה שנקרא באירופה, המבנה הקהילה, אני עוד בתי נעמוד על מבנה הקהילה של הקהילה הזאת, אז תוכלו... כן, כתבתי על הונגריה, גם כן, מי שירצה אחר כך אני אתן לו את זה שלי, את המייל שלי, ואני יכול לבדוק ברשימה. האמת היא שאני יכול פה אחר כך להביא לכם סריקה על איזה קהילות כתבתי, תראו אם משהו שלכם, בשמחה אני אשלח לכם. זה לא שלי, זה שלכם. כל המטרה זה לדורות הבאים, זה לא בשבילי. טוב. אז לילוי נשמת אבי מורי, זכרונו לברכה, סבא וסבתא, שהם למעשה לא חוו את השואה, לשמחתי. אני תמיד שהייתי מלמד על השואה, היה גוי בשם גרבסקי, מי ששמע עליו. ולדימיר, ולדיסלב או ולדימיר גרבסקי, היה שר האוצר וגם ראש הממשלה של פולין משנת ב-1924, הוא גזר גזירות קשות מאוד. במיוחד זה היה על המעמד הבינוני, מעמד הביניים, כמו שקראו לזה היום גם בישראל, ובעיקר על המסחר, על הסוחרים. ולכן היהודים חיפשו מקורות לעזוב את פולין, וחלקם הגרו לארצות הברית, חלקם לדרום אמריקה, וחלקם גם הגיע בעלייה הרביעית לישראל, עלייה פולנית, אבל קוראים לה גם עליית גרבסקי. הוא זה שדחף אותם לעלות לארץ. זו העלייה ששינתה פה את למעשה בישראל, כמובן... עלו, בעלייה הזאת עלו הרבה. אז אבי זכרונו לברכה בגיל 13 עוד היה שם, ההורים שלו נסו, במשך שנתיים כבר היו בברזיל, השאירו אותו עם אחיו ואת האח הקטן לקחו איתם לברזיל באונייה, הם נשארו שם אצל יהודי בשם ארליך. עכשיו אני לא ידעתי שום דבר על הארליך הזה, כשנתקלתי בשם שלו זה היה כשקראתי ספר האיזכור, ואז אחותי אומר לי, את יודע מי זה ארליך? אמרת לה לא. זה מספר לי שהוא היה בן בית אצלנו, הוא היה מגיע מקנדה, תפתירו, כשנגיע לרב, אתם תראו, הוא זה למעשה שכתב את כל תולדות הרב, כי הוא היה גם, הרב הזה הלך להיות בקנדה אחר כך, והוא ארליך הגיע לקנדה. אבל הוא גידל את אבא שלי. אבא שלי, זכרונו לברכה, היה אצלו בבית, אני לא ידעתי מזה, אפילו השאיר אצלנו בבית מזוודה, כשפיניתי את הבית של אמא שנפטרה, זרקתי גם את המזוודה שלו בלי שידעתי בכלל מה אני זורק. כן, זה ההיסטוריה, כן, יש לה הרבה פנים. בכל אופן, הוא כתב את הספר יצקור, וגם את התשובה של האגונה שנגיע אליה. עכשיו בוא ניגש לעניינים. סטשוב, אתם יכולים לראות, אני לא אדבר על הכל כי אני לא אספיק בזמן, אלא אם כן תרצו לשבת עד 1:15 בשמחה. למעשה נמצאת, תראה אתכם על המפה. בהתחלה זה היה כפר בבעלות אחד בשם שקראו לו סטש, ואחר כך הוא מכר את זה הלאה, ועם הזמן זה הפך להיות סטשוב, העיר של סטש. הלאה, אפשר להמשיך הלאה. למעשה מגיעים לשם ב-1265, 113, זה קהילה ותיקה, לכן בחרתי בה. יש קהילות שרק התחילו במאה ה-19, במאה ה-18, יהודים יגרו לפה, זה קהילה באמת ותיקה, אבל היהודים מגיעים לפה רק במאה ה-16. מתי? אפשר להמשיך הלאה, חיים. אני אגיד חיים, אתה מדפדף, בסדר? כשהם מזמינים שם אומנים להריגה, בדרך כלל זה היו הגרמנים עם מחשימם, שהם היו טובים בתחום הזה, וכמובן הקימו איגודים מקצועיים, ולאט לאט זה הפך להיות מקור הפרנסה. כמובן ליד הריגה אז יש חייתים ויש כובענים, כל אלה שצריכים להיות עובדי מלאכה שישרתו את בעלי המפעלים. נמשיך הלאה. עכשיו מה שקרה במהלך הזמן, זה היה דרך אגב בכל הקהילות בפולין, כי אם אנחנו מדברים על סטשוב כרגע כפולין, אז כי זה למעשה רוב הקהילות שנחרבו היו בפולין, לא שלא היו במקומות אחרים, היו כמובן מקומות, אבל פולין הייתה המקור של רוב הקהילות שנחרבו הרבה יותר מאשר במקומות אחרים. אז מכפר זה הופך לעיירה, למה? כי בשנת 1526 היא מקבלת לפי החוק של מגדבורגים, מה שנקרא הגרמנים, של הופכים אותה לעיר, שמקבלים זכות לקניין, זכות למשפט וכן הלאה, והם מזמינים כמובן אמרנו את ההורגים, וככה מתחילה התעשייה בעיירה הזאת. בנוסף, מצאו שם ליד, גם מצאו שם, אתה רץ פעם מדי, מצאו שם גם מרבצי סיד, לא אמרתי חיים, מרבצי סיד וגבס, עשירים מאוד באזור, ולכן אז התפתחה גם הכדרות, כלומר כלי החרס במקום הזה. בכל אופן, היו שם כמה צרות במשך השנים. כיבוש טטרים, היה כיבוש של הקוזאקים, מחלת מגפת החולרה, זה לא רק היה שם, זה היה בכל פולין, בכל אירופה, שריפות בעיקר, כאילו הרבה עיירות, הרבה ערים, לא רק יהודיות, גם לא יהודים, כי הבתים היו בנויים מעץ. איפה שנבנו מאבן היה יותר טוב, אבל רוב הבתים בדרך כלל באותן תקופות היו מעץ, כולל בתי כנסת, ולכן הם נשרפו והיו צריכים לחדש את הקהילה הכל מחדש, כולל בניית בית כנסת מחדש, והכל זה כסף. אין מדינת ישראל שיש לה גובה מיסים ויש כספים, או העיריות שמקבלים את הכסף ובונים בשביל האוכלוסייה, לשם הכל נעשה באמצעות גביית מיסים. היהודים משלמים שני סוגי מיסים. אחד, זה המס לשחיטה, והמס האתת. אתת זה בדרך כלל זה מה שהגוברנו, מה שנקרא הממשלה, הממשל הפדרלי היה מטיל על היהודים והם היו גובים. זה שימש בין היתר כמובן להרמה של כל המוסדות, ציבור וכדומה. במאה ה-18 גם מקימים שם מפעלי ייצור לחרבות וכלי נשק, אבל מה שנתן תנופה לעיירה זה במאה ה-19. מגיעים לשם הרוסים, הם כובשים את סטשוב ו... למעשה גם אוסטרים, ואז מה שקורה, הם בונים את המחנות, הצבא שלהם שם. כשיש מחנה צבאי, צריכים אוכל, צריכים הספקה, צריכים ציוד. היהודים כמובן העריכו את זה היטב, וישר הפכו להיות לספקים במסחר וכל המוצרים שהיו צריכים. אפשר להמשיך הלאה. אז זה כמובן השתנה כשהגרמנים כבשו את... במלחמת העולם הראשונה את סטשוב, אבל תמיד כשהגרמנים כבשו במלחמת העולם הראשונה, תמיד מצב היהודים היה יותר טוב. כי הגרמנים היו מאוד מסודרים, להבדיל, כן, אבל היה הרבה סדר. הם דאגו להרבה דברים, דווקא גם ליהודים באותה תקופה. אפשר להמשיך הלאה. כעבור זמן היא הופכת להיות, ממחוז סנדומייז, היא הופכת להיות בפרובינציה של קלצה, כמו שאמרנו מקודם, שהייתה עיר גדולה יותר, ו... ב-1930 למעשה העיירה הזאת שהייתה כפר הופכת להיות בת 10,000 תושבים. 10,000 תושבים, אז זה הייתה עיירה גדולה, או אפשר לקרוא לזה אפילו עיר באותה תקופה, מתוכם 5,000 יהודים. כלומר, אם אתם תראו בטבלה, תמשיך הלאה בבקשה. אנחנו נראה תכף בהמשך, כשנגיע לקהילה היהודית, זהו. אתם רואים את המספר? אז ב-1820, 47% יהודים, ב-1827, 52.4 וכו', זה נע בין רצף שבין 47 ל-62% יהודים. וזה לא דבר שהיה מצוי כל כך. בדרך כלל היהודים היוו 20-30%, 35% בעיירות. ופה באמת בעיירה הזאת הגיעו הרבה יהודים, כי היה שם פרנסה טובה, ואיפה שהיה פרנסה, יהודים מגיעים. בנוסף, היו כמובן אדמו"רים, הייתה אווירה תורנית מאוד בעיר הזאת, ואכן בחרתי בה, אפשר להמשיך הלאה, חיים. כן, עכשיו, תמשיך הלאה, זאת אומרת, זה דברים שאתם תוכלו לקרוא בהמשך. מה שקרה בהמשך זה עלילות דם, מטילים כמובן, זה דבר שהיה מצוי מאוד בפולין, איזה מישהו זורק באוויר שילד נוצרי לפסח, כן, זה חוזר על עצמו, גונבים חפצי קודש, משמיעים את היהודים, מה שנקרא עלילות הדם שהיו קיימות תמיד. בנוסף, כמובן היה בתחילת המאה ה-18, אסרו על היהודים להתיישב במרכז העיר, תמיד נתנו להם שכונות או רוב היהודים מיוחד, וגם בגטאות, אנחנו יודעים שתמיד הגטאות זה היה המקום הכי בזוי, הכי שאין בו ביוב ואין בו שום דבר, כדי לחסל את היהודים מהר יותר. זו הייתה מטרה. חיים. הלאה. שריפה דיברנו, כתב זכויות, זה אוקיי. ב-1718 למעשה חל המהפך. ברגע שקיבלו כתבי זכויות, למעשה, אז היהודים גם כן יכלו, כשהמושל נותן להם כתב זכויות, זאת אומרת שהוא מאפשר להם לבנות חיי קהילה. אז כמובן, כשחיי קהילה אצל היהודים על מה נסובים, כמובן דבר ראשון, זה בית כנסת לחיים, בית כברות להבדיל למוות, כי אנשים גם מתים. וכמובן צריך חינוך, זה בתי ספר, זה חיידר, תלמוד תורה, המשך בבקשה, צריך פרנסה כמובן. וכמובן היהודים מוצאים פרנסה טובה בתחום המסחר, הקמעונאי, סיטונאות, תבואה, עץ, בדים, קונפוקציות, הם מכרו, וכמובן בירה ויין שחר, תמיד היהודים ידעו, כי הגויים כשהם היו רצו לברוח מהבעיות שלהם, היו באים לשתות, אז זה גם הייתה פרנסה טובה. ברגע שיש קהילה, הקהילה נבנית בצורה, שאלת מקודם מיני תשובה, היו 9 חברים בהנהלת הקהילה, שהם כמובן דואגים להנהלת, או נכון, טובי העיר, איך שזה כתוב בגמרא, נכון? בדרך כלל זה הרב, חזן, שוחט, מועל, אם היה אפשר, או שזה שוחט מועל, מורים כמובן, מלמדים, רבנים בבית ספר, אם צריך מישהו שישמור על בית הכנסת, שהגויים לא ישדדו את הבית כנסת, יש שם הרי ספרי תורה וזה כסף, זה הרבה כסף, וכמובן עובדי משרד, מישהו צריך לנהל את הנהלת חשבונות. זה פחות או יותר מבנה הקהילה. עכשיו יש קהילות שהיו יותר בהנהגה, והיו קהילות שהיו יותר, פחות. הכל תלוי במה? כסף. אתם יודעים ההבדל בין רצוי למצוי בגימטריה, זה כסף. תבדקו פעם, זה 160, בזכות זה תרם פעם בברזיל, אמרתי את זה לאחד התורמים הגדולים בברזיל שהייתי בשליחות, הוא בא אלינו לבית ספר להתרשם, מה אני עושה? ואז אמרתי לו את זה בין היתר, אמרתי לו, אני אגיד לך משהו, אם צחן ביניך, אתה תורם, אני צריך ספרייה עכשיו. אומר לי, כן. אמרתי לו, תבור את הזה, שם ישר $1,000, כמובן שהבית ספר לקחו את $1,000 למה שהם רצו, אבל אני הקמתי את הספרייה בידיים שלי, והם החזירו לי בתשלומים, רק שתבינו, כן? את מה שאני קניתי, הבית ספר החזיר לי בתשלומים. אני הייתי הגביר שתרם שם כסף. כן, אין להם שם. הכל בנוי על כספים של ההורים שישלמו, ושם זה היה קהילה ענייה, אז לא היה להם הרבה כספים. טוב, כמו שאמרתי מקודם, המיסים להחזקת הקהילה היו על שני הדברים האלה, מס שחיטה, כי היהודי צריך לאכול כשר, ומס העתת, שזה היטל שגבו המשטר הפדרלי מחברי הקהילה. יותר נכון, חברי הקהילה לקחו את הכסף בשביל הדברים האלה. בנוסף, במאה ה-20 מתחיל שינוי נוסף, כפי שאתם יודעים, המהפכה ברוסיה השפיעה 1905, מהפכות קודמות, 1882, סופות בנגב, כל הדברים האלה השפיעו כמובן גם בפולין, ושם מתחילות להתעורר תנועות ציוניות, וכמובן הקמה של מוסדות חינוך ברוח ציונית, שזה חיידר מתוקן, לא חיידר שלומדים בו רק תורה, מהבוקר עד הלילה, זה לא מתאים לכולם, אלא גם לומדים בו עברית, ולומדים בו קצת מתמטיקה ומולדת וכו' וכו', בתולדות עם ישראל. ועם הזמן, כמובן, בני נוער מוקמים, אתם תראו את זה בהמשך, אפשר לעבור, חיים? זה נראה בהמשך, אני לא אקדים את המאוחר. כשנגיע לתרבות וחינוך. מי אמר הרבנים? בהתחלה היו שם שלושה או ארבע דורות של משפחת לנדאו, לא היה הרבה חומר על זה, אז לכן, כלומר, מה שמצאתי, זה לא היה מספיק בשבילי בשר כדי לכתוב את הדברי תורה, המשך הלאה. ודמות שלא מוכר שהייתה שם, זה היה חכם צבי, כן? בנו רבי יעקב עמדין, כן? שהוא למעשה גר שנתיים בסטשוב, אבל שם הוא לא שימש כרב. מתי הוא כן נודע? כשהוא היה בסרייבו, אחר כך באלטונה, באמבורג וכדומה, במקומות אלה שם הוא נודע, אבל עד אז, שם הוא היה בגדר נעלם, מה שנקרא. והדמות שאני אדבר עליה היום זה דווקא היהודי הזה שלא ידעתי מי הוא בכלל עד שקראתי על הקהילה הזאת, וזה למעשה היה הרב של כנראה של הסבא שלי זכרונו לברכה. לפי השנים שהוא חי זה מתאים לזמנים שסבא שלי היה אז, יכול להיות שגם אולי אבא שלו, אני לא יודע מה קרה לסבא רבא שלי מהצד של אבי. אבי נפטר כשהייתי בן 17 וחצי מסרטן, עלה ארצה בגיל 54 אחרי שהוא כבר בנה את עצמו, התחיל לבנות את עצמו, הוא נפטר מסרטן, כך שלא היה לי את הזכות לשמוע ממנו מה שקרה על המשפחה שלו. מה שכן, ביקרתי את הסבא והסבתא שם בבית כברות, שם מצאתי את כל המשפחה שברחו לברזיל מפולין. אבל הצד שנספה שם, אני מניח שרוב המשפחה שם נספתה, אני פשוט אין לי מושג, יש לי רק את השם שמצאתי, אבל לא מעבר לזה. הרב גאוברט, אתם תראו דמות ענקית, הוא קיים כ-40 וכמה שנה כרב, אבל בעיקר 25 שנה מחייו הוא הקדיש לעיירה סטשוב. הוא חיבר ספר שנקרא חבלים בנעימים בחיים לידעתי עליו, יש שם שאלות בסוגיות של התלמוד, תשובות משפטיות בנושא של גיטין, של עגונות, וכל מכמני התורה. תמשיך הלאה. הוא כתב גם כמובן ספר זיכרון על תקופת מלחמת העולם בין הראשונה לשנייה, הוא היה ברוסיה 4 שנים, תכף נספר על זה, והוא כתב על דרשות לחגים, שאחת הדרשות אני אראה לכם אחר כך, ויביע עומר על התורה, לא של הרב עובדיה יוסף, גם היה קודם לפני כן ספר כזה. כשהוא עוזב, לא היה רב, לפעמים לקהילה לא היה כסף להחזיק רב, ולפעמים לא היה דמות ראויה שמתאימה להגיע. לא כל רב התאים לקהילה, כשם היו חסידים והיו מתנגדים, היו מכל הסוגים, ולא כל דמות הייתה מקובלת. הרבה פעמים רבנים נזרקו בביזיון מהעיירה. כן, הלאה, חיים. אחרי שהוא נפטר, אותו ממלא מקום, הבן שלו קיבל את התפקיד וכן הלאה. ובהמשך דמות כן מעניינת, לא נדבר עליה היום, זה האדמו"ר מקלושין, משושלת פוריסוב, שהוא למעשה גם היה משושלת של רב שמחה בוין עם פשיסחה ומערב קוץ, הרב מנחם מנדל מקוץ, כלומר זה שייך לשושלת הזאת. היה עוד רב אחד שם שפחות גם כן עמדתי על דמותו, כלומר קראתי אבל לא היה מספיק, כלומר אנחנו רואים שלסך הכל היו שם דמויות לא הלאה. ועכשיו אישים, זה הרבנים, אנחנו נדבר על הדמות המרכזית, על הרב גלבר. בכל אופן, זה יהודי שהיה שם כנראה דמות מרכזית שסחפה מסביבה, היה דרשן, והבא אחריו הוא היה משושל מזרו של הרב שח, שכותב וכתב על השולחן ערוך פירוש כמובן, נושא הכלים שלו, ווולף זאב טוחמן, הכרתי איזה מישהו טוחמן בארץ, לא יודע, אולי זה משפוך יש לו, שהיה ראש הקהילה הראשון, וגם היה אחר כך חבר מועצת העיר. זה לא היה דבר פשוט שיהודים היו במועצת העיר בתפקידים, לפעמים נבחרו אפילו כראשי עיריות בערים היהודים, תלוי איפה. במה הם עבדו, כבר התחלנו לדבר על זה, בעיקר במסחר, הלאה, חיים. רוכלות, חייתים, סנדלרים, קצבים, זה היה בכל העיירות, פחות או יותר, כמעט פחות או יותר, אלא אם כן היה שם משהו מיוחד. הלאה, היה גם נעליים, הם עסקו בעסקי של אור. דיברתי עם בן דוד שלי, שהוא בן 80, שהוא היגר לארצות הברית, ואביו גם כן היה מסטשוב, היה אח הבוגר. דיברתי, לפני שנה התחלנו לחדש את הקשר. ואז הוא מספר לי, הוא סיפר לי על הסבא, במה הוא עשה, הוא היה מוכר דברים, מוצרים, כמו שאנחנו מכירים היום, מבית לבית, ואבא שלו אותו דבר, כן, מין רוכל כזה שהיה מוכר בדים, סמלות וכדומה. בזה גם אבא שלי התחיל בברזיל כשהוא הגיע לשם, לאט לאט הוא צבר ניסיון בדברים אחרים. זה מה שהיה מקובל אצל היהודים אז. תחזור רגע אחורה, היה פה אחורה, זה צד שני. כאן, כאן. אוקיי, לא, לא חזרת. עדיין לא חזרת, חיים. אני אוריד לך במשכורת, זהו. היה דבר שנקרא שפילירטן. שפילירטן. מישהו יודע מה זה? מכירים את זה? כן, זה כן הדבר של היום, שכבר לא קיים היום, כן? הדברים, מה הם היו עושים? היו דברים מגיעים ברכבות, כן? וכי לא היו אז אוטובוסים וכן הלאה, אז היו בודקים שהמוצרים מגיעים ברכבת לפלויני אלמוני ומעבירים אותו אליו אז למסחר, על בית חרושת או עד הבית, כדי שהדברים יגיעו כמו שצריך, ומזה התפרנסו. כן, כן דבר של הדואר של פעם, של לפני 20 שנה. הלאה, עכשיו אתה יכול להמשיך. טוב, אתם יכולים פה לראות עוד דברים שפעלו שם, וגם היו רופאים, והיו תמיד, כמעט בכל קהילה תמיד זה יהודי אחד רופא, במיוחד בעיירות הגדולות. הלאה. וזה כבר דיברתי על זה, אפשר להמשיך הלאה. אוקיי. ופה אנחנו מגיעים למעשה למבנה הקהילה מבחינת מוסדות. מהם מוסדות הקהילה? דבר ראשון, בית הכנסת, כמו שאמרנו, בית כברות, מוקם במאה ה-18 ובתחילת המאה ה-19, מקווה, משחטה, זאת אומרת לבשר כשר, ובתי מדרש ותלמוד תורה. ישיבה, לא בכל מקום היה ישיבה. דווקא פה כן הייתה ישיבה, בסטשוב, תכף נראה את השם שלה בהמשך. זה גם דבר שהיה מקובל בהרבה עיירות. סמכות השיפוט בין היהודים בין עצמם הייתה פנימית. אם היה ויכוח בין יהודי לגוי, כמובן זה היה בבית המשפט הממשלתי. הלאה. מוקמת ישיבה בשם בית יוסף, היו בסך הכל 70 תלמידים. כן, הישיבות לא היו גדולות אז. ישיבה גדולה שם, זה היה כמו וולוז'ין, שגם היו 400-500 תלמידים. ישיבות בדרך כלל הממוצעות היו בין 70-150 תלמידים. כמו שאמרנו כבר מקודם, הלאה. עכשיו, מה היו התפקידים למעשה של הקהילה? דבר ראשון, אם אתה יכול להעביר אולי אחד אחורה, חיים, תודה. לייצג כלפי חוץ את היהודים. כלומר, היהודים הרי הם גרים בין גויים, צריך לייצג אותם מול הממשל, לדאוג לכל הצרכים שלהם. דבר שני, לנהל פעילויות רווחה. כן? יהודים זקוקים לפעילויות רווחה, היו שם הרבה עניים, היו חולים, ילדים יתומים במלחמות, במלחמת עולם ראשונה, אחרי מלחמת עולם ראשונה במיוחד. להסביר את חיי הדת. כן? צריך ללמוד תורה, צריך בית כנסת, צריך מקווה, צריך להסביר את חיי הדת. פעילות חינוכית ותרבותית, גם בתמיכה כספית. הם תמכו מבחינת כסף במוסדות החינוך ובמוסדות הרוחניים. נמשיך הלאה. טוב, בדרך כלל חיידר ותלמוד תורה זה היה מקובל. הבנות בדרך כלל, זה הפתיע אותי, הם למדו בבתי ספר ממשלתיים. את ההשלמה הם עשו אחר הצהריים. זה אני זוכר שהסבתא והאימא שלי היו מספרות שהם היו לומדים אחר הצהריים איזה מלמד, וגם אבא שלי, הם היו לומדים אצל איזה מלמד אחר הצהריים שהיה נותן לכמה יהודים, משפחות יהודיות, נותנים לו כסף, והם מלמד אותם, כן, שיעור פרטי לקבוצה של 10 ילדים וכו' וכו'. זו הייתה השלמת היהדות שלהם בהמשך. בבקשה, כן, למדו צנע ורנע, נכון. אבל בתחילת, בהמשך אנחנו נראה שהקימו את בית יעקב, אגודת ישראל, ששלטה, בעיירה הזאת שלטה הרבה, חזק מאוד. היו מקומות שאגודת ישראל לא שלטה כל כך, היו מאבקים מאוד גדולים בין הציונים לאגודת ישראל, לא פעם. תנועת המזרחי שנוסדת במאה ה-20, בתחילת המאה ה-20. מה, מה? למשל בונד, הבונד, שתכף נדבר עליו, הבונד היה לא ציוני, מה פירוש? הוא דאג שיהודים ימשיך לחיות בגלות. הציונים שאפו לארץ ישראל. זה ההבדל המרכזי. מה? ודאי, אנחנו נראה תכף שהיו קבוצות הכשרה שדאגו לעלות לארץ ישראל. תנועת המזרחי נוסדה חדר מתוקן לילדים, שכמו שאמרנו מקודם, והבנות פתחו להם קורסים ללימוד עברית, לידיעת ארץ ישראל, תנ"ך ופרקים לתולדות עם ישראל, במסגרת רשת החינוך יבנה שהייתה קיימת אז, היה תרבות והיה יבנה, היבנה זה היה דתי ותרבות זה היה לא דתי. כן? באחד הדגישו את הצד הדתי יותר, ואחד הדגישו את הצד החילוני, מה שנקרא פחות דתי, אלא יותר ארץ ישראל. תנועת אגודת ישראל אמרנו, הלאה, הקימו את בית יעקב, והם הקימו גם את הישיבה והחזיקו אותה, וזה דיברנו, ופה אנחנו מגיעים לה, בכל קהילה זה היה מאפיין קבוע. תמשיך. היו ארגוני צדקה, אין מה לעשות, יהודים צריכים חולים, יש ילדים לא עלינו מעוותים, כלומר שלא שפר עליהם גורלם, והם נכים, והם מונגולואידים וכדומה, או כל הדברים למיניהם, והמשפחה קורסת. ילד אוטיסט וכדומה, אז היו, חלק מהקבוצות הללו היו מתנדבים, כמו היום שאנחנו מכירים, חבר'ה בני עקיבא וכדומה, לא היה את התנועות בנוער בצורה כמו היום, שהם היו עוזרים לפעמים יום, יומיים, כמה שעות, לעזור להחליף את ההורים שכבר קרסו, להשגיח על האדם החולה. הייתה לינת הצדק, והיה כמובן כסף הלוואה בלי ריבית, הגמח של היום שאתם מכירים, סליחה, בבית הכנסת, היה גם, גם אז בצורה אחרת, לפעמים זה גם היה בנק שנתן הלוואות ללא ריבית. ביקור חולים זה על אותו רעיון, הלאה. אתם רואים, אין טעם לבזבז הלאה, בית תמחוי שנתן ארוחות כמובן, בית חולים, דבר שלא היה קיים בכל קהילה, 25 מיטות זה הרבה יחסית. הלאה, ספרייה ציבורית, זה דבר שאיפה שהכסף כן הקימו ספריות עם הרבה ספרים, בדרך כלל ילדים היו עומדים שם ויושבים וקוראים שם ביידיש או בעברית או בפולנית ספרים, וכמובן גם מבוגרים, היו ערבי שירה וערבי ודרמה, חוגי דרמה ותיאטרון, חיים תרבותיים יהודים לכל דבר. אז זה יכול להיות ג'יגן, וזה יכול להיות שום אחר, לא משנה, או איזה טוביה חולב, או כל דבר אחר מבחינת הרפרטואר התרבותי היהודי. אבל היה שם הכל, היה גם שם מכבי לפעמים, הכוח, הפועל, תלוי ספורט. וזה בדיעבד, אותם חבר'ה שהיו, זה היו גם חבר'ה לפעמים בני 6, 17, 18, הם היו המתנגדים כשהיה כיבושים, הם היו הכוח שנלחם נגד החבר'ה שנהגו כלפי היהודים באנטישמיות. אז הם היו הולכים להרביץ להם חזרה עם מקלות. זה היה הכוח. כמו שאמרתי מקודם, היה סניף של תז. תז, אני כתבתי בתרגום בעברית, זה בלועזית, ארגון בריאות יהודי נוסד בפולין ב-1921, שהוא נתן מעלה לתרופות, לפעמים בתי חולים, רופאים מתנדבים, זריקות לילדים כדי למנוע מחלות, פרצו אז מחלות, לא היה כמו היום מה שנקרא זריקות, חיסונים. הלאה. ועד יהודי לעזרה הדדית. כידוע, מלחמת העולם הראשונה, הרבה הרוגים, הרבה מתים, גם יהודים שהלכו למלחמות בכל מדינה, לא רק בפולין, וילדים נשארו יתומים, היו צריכים כמובן עזרה, אז הם עזרו. אנחנו נראה בהמשך זה גם להקים מטבח ציבורי, מגיעים פליטים מכל מיני עיירות שהם ליד או רחוקות יותר, ולפעמים העיירה גדלה ב-20 או ב-25% ומישהו צריך להחזיק אותם כלכלית, לתת להם אוכל כל יום. אז המטבחים הציבוריים כמובן נתנו מענה של 600, 800, 1,000 מנות ביום של לחם, פרוסת לחם ומרק, שנתן לאנשים האלה לחיות, כי הבית שלהם איננו, המשפחה לפעמים נעלמה, נחלקה, והוא נשאר גלמוד לבד. הוא מגיע למקום שלא מכירים אותו, ושם נותנים לו, דואגים לו. לפעמים אפילו הכלסו אותם, בנו בתוך הבתי כנסת או הבתי מדרש מקומות כדי שיוכלו לישון שם בלילה. בלילות הקרים, אתם יודעים מה זה אירופה בחורף. הלאה. ופה אנחנו מגיעים לתחום הפוליטי. מקודם שאלת אותי מה ההבדל בין המפלגות ציוניות ללא ציוניות. הבונד הוא כמובן מפלגה לא ציונית, שהיא דאגה בעיקר ברוח הקומוניזם, אז הסוציאליזם, לטובת הזכויות של הפועלים, בעלי המלאכה היהודים, עזרו להם וכן הלאה, אבל כמובן, והם גם עזרו לתעמולה, אם אפשר לדבר עכשיו בחוץ בטלפון, תודה. מנותק. הם גם מפיצים את התעמולה הסוציאליסטית ביידיש וכולי וכולי. הלאה, תמשיך. אני כשראיתי את זה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, תסתכלו, החמאס פועל באותם דרכים היום, באותם דרכים, תשבו אחד לאחד, אותו הדבר. גם שעס, בסדר, להבדיל אלף אלפי הבדלות אחד מהשני, פחות או יותר זה ככה זה עובד. יש אידיאולוגיה, אחרי זה יש כמובן יישום גם בחיים המסיים, נותנים כסף לציבור, הם בוחרים בהם, מקימים מוסדות וכו', לתהליך של מעגל, וככה זה עובד בכל העולם דרך אגב. הלאה, אבל החוכמה היא שעשו את זה אז כבר, לפני 150 שנה. טוב, כמובן מוקמים פה הסתדרות הציונית, קרן היסוד תרמו גם אז, קרן קיימת, היה קופות מיוחדות שתרמו שם כסף, וכמובן בחרו נציגים למועצת העיר הכללית, כלומר להיות מעורבים בכל מה שקורה בעיירה, כדי שיוכלו להציג הישגים פוליטיים, כמו בכל מקום, מי כמוך יודע, כן? הלאה. פוליציון שמאל, הימין והשמאל התפצלו, אף פעם יהודים לא יכולים להסכים על אידיאולוגיה משותפת, מתפצלים כל אחד עם העניין שלו, ואגודת ישראל מנהלת גם פעילות גדולה מאוד שם, ואחד הדברים הגדולים שהיא עשתה, זה שהם פתחו קורסים ללימודי דת ויהדות לתלמידות, במסגרת של רשת בית יעקב. כלומר, מחוץ לשעות הרגילות, נתנו עוד אקסטרה שעות כדי שהילדות לא ישבו סתם בבית בחוסר מעש. בבוקר עזרו לאמא בבית, בעבודות בית, או שהלכו לחלק מהבנות, הלכו לבית ספר ממשלתי, אבל אלה שלא הלכו, יש להם גם תעסוקה. המזרח אם הוא קם, הוא תומך בתלמוד תורה, לומדים שם 50 ילדים יתומים מהמלחמה, כן? ודואגים להם גם למזון וגם לביגוד. כמו שאמרתי מקודם, הפעולות, האגודות, הארגונים, הם פעלו לא רק פוליטית, אלא גם מעשית לעזור לאנשים, לחיי הקהילה עצמה. מה האידיאולוגיה שלהם? אנחנו מכירים את זה היום, קצת שכחנו, אבל כי היום המזרחי למעשה, המבדל שהיה פעם כבר לא קיים, אבל המזרחי כן קיים. הם שאפו בלב שלם לתחיית העם היהודי בציון, על בסיס ורוח הדת היהודית, על ידי עמקת התודעה הדתית והלאומית בלב העם היהודי, ועל ידי חיזוק ציבור הבוחרים הדתי בארץ ישראל. והשיטות שלהם, איך הם היו? כמובן, עבודה פוליטית של גאולת הארץ, טיפוח עבודה עברית בארץ ישראל. מה הם עושים? הם רוצים לחנך דור הבא שיעזוב את הגלות וילך לארץ ישראל. איך הם עושים את זה? הם מקימים כמובן קבוצות הכשרה. בדרך כלל קבוצות הכשרה האלה היו 30, 40, 50 נערים נערות בגיל 16, 17, 18, 19, שהם מקימים להם חיים כמו של איזה קיבוץ, מתחילים לאבד את האדמה, מדברים אותם על אידיאולוגיה, על ארץ ישראל, וכמובן בהמשך הם עושים עלייה לארץ ישראל בפועל. זה היה בכל פולין ולא רק שם, זה היה בכל מקום באירופה וגם במדינות המזרח, בכל מקום בעולם היו תנועות הכשרה, במיוחד אחרי המהפכה הרוסית ובתחילת המאה ה-20 ששאפו להגיע לארץ ישראל. תנועות הנוער, אני לא אקרא בפניכם, אתם יכולים לקרוא לבד. כולם שקיימים היום למעשה היו קיימים גם אז. כשהייתי בברזיל ראיתי גם כן את הפעילויות, הרי היינו נפגשים. אני הצגתי למעשה את בני עקיבא והיו לי שם חבר'ה שהיו מתנועת החלוץ, השומר הצעיר וכדומה, שגם כל אחד פעל בדרך שלו כמובן, וכולם הביאו לארץ פה ילדים טובים לארץ שהם גרים פה היום כבר מבוגרים. והתנועות הנוער כמובן הנוספות שהתאגדו בדרך כלל כנוער המזרחי, אותם תנועות הללו. ופה אנחנו מגיעים למעשה מה קרה בתקופת השואה לעיירת סטשוב. זה פחות או יותר דגם שקיים אצל כמעט כולם, עם ניואנסים שונים, האם הם הלכו למחנות עבודה, היו בגטו, לקחו אותם יד לשמדה, פחות או יותר זה אותו דבר. ההבדל דרך אגב בין הקהילה של אמא שלי לאבא שלי, זה היה בסך הכל 10 ימים. שניהם הושמדו, אחד ב-י"ז בחשוון והשני בחפ"ד בחשוון. 11-12 יום ההבדל ביניהם, שתיהם הושמדו. אני יודע שבסטשוב התחברו, זה קראתי במקום אחר עוד לפני הכתיבה, הרבה התחברו בבונקרים למתחת לבית בכל מיני מחסנים, והם ידעו לעבוד על גרמנים מחשימם ועוזריהם, חיפשו אותם מתחת כי ידעו את המספר של האנשים. הם גם עבדו במשך היום בכל מיני מקומות לטובת הצבא הגרמני, בביגוד או בהנהלה או בכל דבר אחר, וחיפשו אותם, ראו שחסרים להם אנשים, הרי הוציאו אותם לשוק, לכיכר השוק, להתחיל לספור אותם, וחסרים להם אנשים, אז הבינו שמתחבים. עכשיו היו גם נוצרים טובים, חסידי אומות עולם, שגם הצליחו להציל ילדים ומשפחות, אבל אלה כמובן היו מעטים באזור. וכמובן כל החבר'ה האלה שנתפסו, אני יודע שהם הובלו בצעדה, וכעבור כמה שעות בתוך בורות ירי בדרך לבלג'ץ. בלג'ץ לא רחוקה, הראיתי לכם מקודם במפה, וזה מעניין שלקחו אותם לבלג'ץ אבל גם לקחו אותם למעלה לטרבלינקה. זה סתם מעניין, חשבתי על זה פעם, למה לקחו אותם לטרבלינקה. אני לא יודע את החשבון של הגרמנים, אם זה עניין של תובלה, עניין של איזה פתאום אולי המחנה השמדה הוא כבר הפסיק לפעול, אז היו צריכים לחפש אחר, כי בלג'ץ באיזשהו שלב הפסיק לפעול. אבל תחשבו, הייתי בבלג'ץ ביום, היו נרצחים שם 8,000 יהודים ביום, היו מגיעים ישר, תוך שעה, שעתיים, כולם היו נעלמים. עכשיו, מישהו פעם היה פה בבלג'ץ? זה קילומטר רבוע על קילומטר רבוע, היום שם הכל עצים. מקום, זה המחנה השמדה שהכי השפיע עליי, כלומר, מבחינת טרבלינקה אתה רואה רק אבנים. אושוויץ אתה רואה באמת ביטנים, אתה רואה חיים שהיו. בבלג'ץ אתה לא רואה כלום. למעשה אין שם כלום. יש היום מוזיאון שם ולמטה, אבל יש כזאת ירידה, אתה כן... גם כי הלך בגייס על מוות, לא שם פשוט הגעת, מיד הלכת למוות. אין שום דבר, אין עבודה, אין כלום. זה היה מחנה נורא. וליד זה היו בתי חרושת, רק שתבינו, כן? כמו הערובות שהיו באושוויץ, היו שם ליד. החיים פועלים כרגיל, ליד. ברחו משם, דרך אגב, איך אנחנו יודעים שזה המחנה קשה? ברחו משם רק שניים. ונשארו בחיים ספר. תחשבו, במשך שנתיים ומשהו שהוא פעל, שני יהודים צריכו לברוח. במקומות אחרים ברחו הרבה יותר. אוקיי, כמו בכל קהילה, מה שקרה, הם דבר נכנסים, מתחילים לעשות סדר הגרמנים, הם מטילים היטלים של כסף, תביאו לנו 200,000 זלוטים, לא, משמידים את כולכם, היהודים אוספים כסף, לאחר מכן מלימים להם את הרכוש, שולחים אותם לעבודות, לאחר מכן עונדים את הטלאי, מקום אחד זה צהוב, אחד זה לבן עם כחול, כל מקום זה משהו אחר, ומגיעים לשם יהודים מקליש, קהילה האחרונה שכתבתי לפני הקהילה שאני כותב עכשיו, יביצנה, קליש, שלא רחוקה משם, ומגיעים רעבים קשושים, כמובן חלקם הגיעו מלודג' שהיא גם כן לא רחוקה, זאת אומרת בסדר גודל של היום זה בסוס וגלה זה רחוק, אבל שם הם העבירו אותם ברכבות. ולא היה להם אפילו מה לאכול, לא היה להם בית, לא היה להם בגד, לא היה כלום, ושם כמובן דאגו להם. היודנרט שמונה על ידי הגרמנים, אז אני לא שופט את היודנרט אף פעם, נכתבו על זה הרבה קולמוסים של עת, על הנושא הזה, מי אני שאשפוט את היודנרט, היו מקומות שיודנרט פעל כמו שצריך לטובת היהודים, היו מקומות שהוא דאג לעצמו בעיקר, וביצע כמעט את ההוראות של הגרמנים, אבל מי יכול לשפוט במצב כזה, אם אנחנו היינו בתפקיד שלהם, ומאיימים על המשפחה שלנו ועל הילדים שלנו ועל הסבא והסבתא וכדומה, מה אנחנו היינו עושים במצב שלהם? אז זה מאוד קל לדבר היום, אבל אז לשפוט זה מאוד קשה. לא זו סיפור כמו לשפוט את קצנר, כן? קראתי על זה הרבה ספרים, לכאן ולכאן. יש כאלה אמרו שהוא נתן את ידו לסטן, יש כאלה אמרו שהוא הציל את יהדות הונגריה, הוא דאג גם למיוחסים ברכבת של קצנר. יש המון דברים, אבל אנחנו יכולים להתחלף עם הבן אדם מה שהוא עשה באותו זמן, וקראתי מאות עמודים על זה. אחת העבודות שעשיתי בזמנו שהגשתי. קשה מאוד, מי שלא היה בתקופה הזאת, כמו שמישהו פעם אמר, מי שלא היה שם, לא יבין זאת. היודנרט גם עושה דברים טובים. מעבר לניהול המקום, הוא צריך גם כן לתת אוכל לאנשים, לדאוג להם לעבודות, לתת לחם, בעיקר לפליטים. אתה לא יכול להשאיר שם אנשים בלי לתת להם לאכול. כי הם מתים או שהם חולים, הם מדביקים את האחרים. זאת אומרת, זה לא רק בעיה שהם הגיעו, זה בעיה לכולם. כי ברגע שהם מתחילים לחלש ולהיות חולים, הם ידביקו את כולם, וכולם תפרוץ מחלה, מחלות בגטו, היה שם גטו, ואז זה יהרוג את כולם. לכן המחשבה הייתה לפעמים אפילו אגואיסטית לטובת מי שנמצא שם. אז הם כמובן היה שם בבית המדרש החסידי שם, הם מלינים אותם שם לישון, וכאן מגיעים החבר'ה של האס-אס, והפולנים שהיום מספרים לנו סיפורים שהם לא עשו שום דבר, הם שיתפו יופי פעולה עם הגרמנים, הם לא היו חסידי אומות העולם, נכון שהיו פולנים טובים, אבל אנחנו יודעים שהם בכלל לא תמימים כמו שהם היום מספרים לנו. כן? הלאה. וכמובן מקים שם את ראש הקהילה אפרים זינגר, המוהל שלי קראו לו זינגר, בהתחלה חשבתי שזה זה, אבל זה לא הוא, כי הוא נרצח אחר כך. בכל אופן, הוא שוחרר, ואחר כך כשהם שולחים אותם לאקציה הראשונה, הם רוצחים אותו בכדור, יורים בו למוות. אפשר להמשיך הלאה? מה הם עושים איתם, היהודים? דבר שהם חייבים לעבוד. למה לעבוד? מה? מייצרים קודם כל לייצר. דבר שני? לשבור את רוחם. מה עוד? למה? אתה לא עובד, אז מה אתה עבדת 40 שנה, רוחך נשברה? זה אמרנו. מה? מה עוד? יפה מאוד. כל התורה של הגזע למעשה הייתה בנויה על כך שלא יהיה מרידות. הרי כל היהודים אמרו, הלכו כצון לטבח. עכשיו היה דיון יורם גאון, ראיתי משהו שם. כצון לטבח, לא כצון לטבח. זה לא משנה כרגע המושג, אני מדבר על היהודים, הוליכו אותם תחת לחצים. כולם הולכים בשעה זאת לכאן, כולם משלמים, אין להם רכוש, אין להם בגדים, אין להם משפחה, הם כל היום עובדים, אין להם זמן לחשוב על מרד. איפה כן היה מרד, איפה היה מרידות כן היו? בקרב הנוער, תמיד תנועות הנוער, החבר'ה המבוגרים יותר, בני ה-20 שעוד לא עבדו, או שהיה להם כוחות. איך כתוב? בפרו, כשמשה אומר לפרו, בנערינו וזקנינו נלך, כי חג השם הוא לנו. למה בנערינו וזקנינו? כי הנוער הוא הכוח, הנוער הוא הזה שיכול למרוד, יש לו את העוצמות, יש לו את הרוח הנאורים. אז לכן הוא פועל, אז הם אלה שמרדו. אבל תמיד היה את הוויכוח, אם הם ימרדו, אז יארגו אחר כך את אנשי הקהילה. אתה בורח ליער, מה יעשו ההורים שלך? יארגו אותם, בגלל שאתה ברחת. וכולי, ההתמודדות היו יום-יום, ולכן אמרתי בהתחלה, הצופן היהודי. הייתה התמודדות של היהוד היהודי כל הזמן. אם אני בורח, מה ההשלכות של זה? וכולי וכולי. גם במרד גטו ורשה. אותם ויכוחים, אותו דבר, למרות ששם הרבנים אמרו לא למרוד, כי זה לא יעזור, בוא נרוויח זמן, כמו שעשה להבדיל בעיר אחרת, ראש היודנרט, שהוא היה מנובל גדול, אבל שהוא אמר בואו נמשיך הלאה, אולי או שהפריץ ימות, או שהמלך ימות, או שהכלב ימות, כן? כלומר, בואו נמשוך זמן. זה מה שהרבנים אמרו, זה מה שרבי יוחנן בן זכאי עשה לאורך ההיסטוריה, מי שמכיר. כן? בואו נמשוך את הזמן, נלך ליבנה, לא למות בקרב, כי אין לנו סיכוי נגד הצבא הרומאי, אותו דבר גם לצבא הגרמני. לאחר מכן, על השלב הבא, כמובן משטרה יהודית מוקמת תמיד. מי זה במשטרה יהודית? חבר'ה צעירים. נותנים להם מקל, נותנים להם קצת כוח, שליטה, והם מרביצים, אין מה לעשות. אין להם ברירה, זה או שהם ירביצו או שהם ימותו בעצמם. הם גם קיבלו כסף, וקיבלו גם, לא קיבלו כסף, קיבלו מזון, מזון טוב יותר. ולא הייתה להם ברירה, בוא נאמר כך. לאחר מכן, הגטו מוקם. ב-15 ביוני, הוא מוקף בגדר טייל, יש מקומות שלא היה גדר טייל. מי שמר על המקומות האלה? בפולאקרס, זה הפולנים עם מחשימם, זה הגרמנים, זה הגרמנים פולנים, זה האוקראינים, ויוצא חלצים. כל החבר'ה האלה למיניהם, הם שמרו על המקומות הללו. אף אחד לא יכול להגיד, ידי לא הייתה ולא מעלתי במעל הזה. וכמובן, הם צריכים להסגיר יהודים, וכן הלאה והלאה. עובדים כמובן כדי שלא יהיה מרד, שיהיה ייצור, ולא קיבלו משכורת כמובן. איפה בעולם אתה רואה אדם שמוכן לעבוד בלי לקבל כסף, חוץ ממי שרוצה להתנדב בפנסיה? או יהודי טוב שרוצה לעשות חסד. אני לא מדבר על חסד, דבר על עבודה. וכמובן לאט לאט צדים אותם, מוצאים אותם להורג כל פעם עוד, הלאה, הולכים למחנות עבודה אחרים. ופה למעשה ב-8 בנובמבר, כמו שאמרתי, כ"ח חשוון, זה יום למעשה שרוב הקהילה הושמדה, הלכה לאקציה, למחנה המוות אל סופם. מגיעים אנשי גסטאפו, אס-אס, שוטרים אוקראינים ופולנים, מקיפים כמובן את הכל שאף אחד לא יוכל לברוח, מתעללים כמובן וקודם כל באפריים זינגר, רוצחים אותו לעיני כולם, זה שובר את הרוח של כולם, כי המנהיג מת. שם יש 6,000 יהודים, אבל דיברנו 5,000 יהודים מקודם, ההערה הזאת הייתה בת 5,000. יש לנו עוד 1,000, מה? פליטים שהגיעו ממקומות אחרים, 6,000 יהודים, מובלים לקרונות המסע ולכיוון בלז'ץ וטרבלינקה. בעיקר בלז'ץ, זה אני יודע, טרבלינקה בעיקר בסוף. כי אני חושב שבלז'ץ כבר לא היה קיים אז, אז לכן שלחו לטרבלינקה. הלאה. נשארו כמובן המשרתים האחרונים, ומי שנשאר בסוף חשב, אולי, איך אומרים, אמריקאים בדרך, שמועות הגיעו דרך עיתונים, אנשים, מר שמועתי מספר שכבר הרוסים בדרך, תלוי באיזה מקום, ואנשים מנסים לשרוד, כמו שאני מניח שגם אנחנו היינו מנסים לעשות אותו דבר. חלקם הלשינו עליהם, כמו שאמרתי מקודם, יצאו מהמחבואים, וחלקם כמובן נשלחו לטרבלינקה לטרנספורט. זה הסוף של הסיפור. עכשיו, אין לנו עוד הרבה זמן. אני חושב שאני אדלג על דמותו של הרב, כי אני, איפה הרב הגיע כבר? אז אני אתחיל אולי מהדברי תורה, שזה, אני חושב זה תדלג כמה דפים טובים. חיים, אתה רוצה? אולי אני אעשה את זה מפה? תדלג הרבה, דלג הרבה. אני אגיד לך מתי לעצור. הרב הזה, בכל אופן, משהו קצר בינתיים, עד שהוא מעביר, הרב הזה למעשה היה באמר 25 שנה בסטשוב, הגיע אחר כך 18 שנה או 17 שנה היה בקנדה, ניהל שם קהילה ביד רמה, 4 שנים ברוסיה, הקים את כל המוסדות שם ברוסיה, הלאה, המשך הלאה, ולמעשה החזיק את כל היהדות של פולין, הוא היה גם בראש אגודת ישראל, שם היה נציג, הוא היה ציוני מאוד, הוא אחרי זה היה עמד ברשות המזרחי, והוא נאבק, כשהוא היה ברוסיה, הוא נאבק על שמירת שבת, כשרות, בנה מקוואות שם, עירובין, כל הדברים האלה, וגם אותו דבר בקנדה, הדבר שלא ידעו בכלל עד אז, איך לעשות את זה. תחזור חזרה, רגע, אחד או שניים. זה דבר תורה אחד שהוא כתב, על האיסקו, זה דבר מאוד מעניין. עוד אחד? כן. בתפילת איסקור, מה אנחנו באים? אנחנו באים הרי למעשה לעורר ישנים, להקיץ נרדמים, לזכור את הנשכחים, הלאה, את הנשמות החביבות. מתי זה? בחג פסח. מה אנחנו אומרים בהלל? חילצת נפשי ממוות, את עיני מן דמעה, את רגלי מדחי, את הלך ברצות החיים, לאחר מכן נשמת כל חי תברך. ומה בסוף אנחנו אומרים? תזכור השם את נשמת מי שמת, תרתי דסתרי, הוא אומר. ואז הוא אומר פה רעיון מאוד יפה, ואחרי זה אומרים מועדים לשמחה, יוצאים מבית כנסת, מועדים לשמחה. אז מה הוא אומר? הוא אומר עולם המוות הוא עולם נשגב, זה גם הסביר לנו אולי קצת את האיסקור שאנחנו כל פעם מזכירים אותו. זה עולם נשגב ונסתר ממנו, ארץ נוחיה, מה נורא המקום הזה, אף אחד לא יודע מה יש שם, אף אחד לא חזר לספר, יש את הסיפורים, כן, אבל בפועל אנחנו לא יודעים מה יש למעלה, חוץ ממה שכתוב בגמרות, במדרשים. זה השערות, הכל זה השערות, דמיונות וכו' וכו'. אנו מדברים על המתים כי אנחנו חשים סיפוק ועונג בזכירנו אותם, למרות שהם זיכרונות תוגה עבורנו ויגון. אבא ואמא שנפטרו, סבא וסבתא, בשבילנו זה זיכרון, זה תוגה, אנחנו מצטערים על זה. אבל מצד שני, הם משעשעים את לבבינו בשעה שנטשנו, כן? ואנחנו רואים לגיל ברעדה. זה סוד הנפש בזכירנו את הנשמות. כאילו אנחנו עושים חסד עם המתים ומיטיבים להם. אנחנו מזכירים אותם בעירת כבוד, במין הכנעה, ואז אנחנו חשים שגם אנחנו עוד מעט נהיה שם, גם אותנו השאול בסוף ייקח, אנחנו כבר לא ילדים, כולם פה שנמצאים, ואדם מתחיל לחשוב גם כן, הלאה, מה התפקיד שלי בעולם, מה הייעוד שלי, מה עוד אני יכול לעשות, איך אני יכול להשפיע על הדורות הבאים. ועכשיו תדלג עוד קצת, לא, גם את זה אני לא אספיק לומר, אני אעבור אתן לסוף את המשהו המעניין. אוקיי. סיפור המעשה, זה דברים שכולם אוהבים. אני יכול להגיד לכם שקראתי זה בשני מקומות, בספר הזיכרונות של האיסקור, וקראתי זה בספר, בתשובה שהמגיד מקוז'ניץ נתן בעצמו. שם זה הרבה ביידיש, הייתי צריך לתרגם. אז היה שם משל פרייסין. מה זה פרייסין? פרייסין זה הפרוסים, זה הגרמנים. מלחמת נפוליון. ירד לי הסימון, לקח לי זמן עד שהבנתי את זה, אחותי אפילו לא הבינה את זה, וגם שאלתי את הרב קריגר, אולי עליה לענות לי, לא, עד שזה עלה לי הרעיון הזה, לקח לי הרבה שעות להבין את הסיפור הזה. יש בו, אני כבר אומר לכם, חורים, למשל שהבעל, הוא היה לו מעול, אני לא יודע מאיפה הגיעו לזה, כי הוא היה יהודי, אבל יש שם כמה חורים בסיפור, כמו בגבינה, אבל בוא, הסיפור עצמו הוא יפה. מה קורה? אישה אחת, הוא שמה שפרה, היא מתחתנת עם בחור בשם שרגה פייבל, הוא היה מהיר חמילניק, מאוקראינה, והיא הייתה מסטשוב, בת העיר סטשוב, זה היה ב-1799. הוא התחתן עם האישה הזאת, שנה אחרי הנישואין, נסע למרחקים, אתה יכול להחליף, שם היה 12 שנה נעלם, לא שומעים ממנו כלום, מחפשים אותו בכל הקהילות, לא מוצאים אותו, כמובן האישה נשארת אגונה. אחרי 8 שנים, מלחמת נפוליון, חיילים פרוסים מגיעים לסטשוב, במחילה, כן, אם תרצה שאני נתחיל, אז תגיד לי, אני אסיק. אז זה דברי תורה, זה בסדר. מגיעים לשם לבית ההורים של האישה, אתם יודעים, הרי הבתים היו מאחסנים כמובן חיילים, בבתים שלהם נותנים להם לאכול, זה אחד הגזירות שהיה ליהודים, לא הייתה ברירה, והם מספרים לה שבעלה, שרגה פייבל מחמילניק, התנצר וגויס לצבא הרוסי. שנה לאחר מכן מגיע עוד מכתב מוורשה, תמשיך. שפרה תדע שבעלה נמצא בחיים בצבא פרוסי, ואחרי השתדלויות היא מצליחה להביא את בעלה מומר לסטשו. מתברר שהוא אמיר את דתו, כשהוא היה בצבא שם הרוסי, הוא אמיר את דתו. היא מצליחה להביא אותו, והוא מבטיח לה שייתן לה גט פיתורין, אבל עד סידור הגט הבחורצ'יק הפלגלה הזה אף נעלם. מגיע אחר כך איגרת שנייה מאותו חייל ששעה בעבר בבית שלהם, הפוסי הזה, והיה כתוב כמו באיגרת הראשונה. ובחג הפסח מגיע איגרת שלישית. לא לשכוח שאז לא היה אימייל ולא היה ברגע אתה מקבל, הכל עבד בחודשים עד שהגיע מכתב. זה מלחמה גם כן, הדואר לא עובד כמו שצריך. והיה כתוב בו איך הוא ברח בעלה מהצבא הפרוסי ועבר ליוונים. אני ניסיתי לחשוב, יוונים, מה, ביידיש שם זה היווני, משהו, לא הבנתי מה, עד שהבנתי, לקח לי זמן שהיוונים הכוונה זה כינוי לגויים. ובאותה שנה, הם נסו גם, היוונים אותם גויים, נתעכבו בסטשוב. אחד בחיילים עומד ליד רב דוד אנדלי, בן הקהילה, מתחיל לדבר ביידיש. ואז הוא מסתכל עליו, הוא אומר, אתה מוכר לי. תגיד לי, אתה לא פייבל בן הבעל של שפרה? הם היו חברים כנראה, למדו באיזשהו שלב ביחד. רב דוד שואל אותו, אתה הוא פייבל, לא? יש לך כאן אישה? הוא לא משיב לו. הוא אומר לו, אני ממדינה זו ולא מוסיף. גם אשתו של רב דוד ואנשים שהיו בבית, הלאה, מזהים אותו כפייבל הזה, בעלה של שפרה, וכל פעם שנכנסת האישה לביתם, אומרים לו, זו אשתך? משיב לו. שלחו לקרוא לשפרה אשתו, כשהוא ראה אותה, סובב את הפנים הצידה. ולא רצה לדבר יותר בשפת היהודים. אבל הוא שאל בלשון היוונים, הגויים, על אחותה של שפרה. כשסיפרו את הסיפור המעשה הזה בפני המפקד היווני של הגויים האלה, הוא אומר להם שיבקש מעבדים שיבדקו עם פייבל ומרול או לא, לא רידו את המכנסיים. זה קטע שלא הבנתי, לא יודע, ראיתי את זה בשני המקומות, לא יודע להסביר את זה. אולי מישהו מכם יצליח להסביר לי, אני אשמח. כי אם הוא היה יהודי, אז איך זה יכול להיות שהוא לא? או שזה היה אדם אחר שהציג את עצמו כפייבל, אולי להרוויח כסף. אין לי מוזיק, ניסיתי את כל התיאוריות, אני לא יודע. התשובה על זה, לא רוצה להכיל אתכם בסתם בלוקשים. בכל אופן, הפצירו אחר כך שיאמר את האמת. בשבת, ערב חג השבועות, לפני שנוסע, הוא מבקש משפרה שתבוא איתו לאיזשהו מקום. הוא ידבר איתה, ייתן לגט. עכשיו, זה היה ערב שבת, ערב חג, אז כמובן, והיא שמע שהוא הראל, אז היא פחדה, יאנוס אותה וכו', היא לא רצה ללכת איתו. ואז מגיע, אחר כך, בחודש אלול, מגיעה איגרת מקהילת קלין. עד שלקח לי זמן להבין שזה קלן, קלן בגרמניה, כן? זה היה כתוב ביידיש, הכל תורגם יידיש. מהגויים, המפקד של הגויים, שהוא כותב לב בידין וראשי הקהילה של סטשוב, שבפקודת בעל האישה של שפרה, ששמו שרגה פייבל, הוא נמצא בצבא והפך להיות מומר, לא יהודי, קוראים לו היום אנדרייז, שמו הקודם היה שרגה פייבל, ואיך אגב, היה גם שגיאות, זה אני לא נכנסתי לזה, השגיאות בכתיב, של הזה, וכשיש שגיאות גם באותיות, בגט, זה בעייתי, אבל תראו את זה בסוף, למרות השגיאות האלה, כי זה היה נשמע בסדר, לא ניכנס לזה כרגע. זה הכל מגיע למגיד מקוז'ניץ, כן? איך זה מגיע אליו? כי הרבנים של סטשוב שלחו אליו את השאלה הזאת, והוא התייעץ עם גדולי רבני פולין של אותה תקופה, כדי להחליט, להכריע, האם להתיר את ההגונה הזאת או לא. טוב, ו... הוא מספר, כן, שמוע הקודם רגע, ומתאים הכל, משפחת רבינוביץ', הכל טוב. הוא מבקש לכתוב לכם שהוא חולה. עכשיו, מה? זהו, אמרתי, יש חורים בגבינה. לא, כנראה את הגט הוא כתב קודם. כנראה, זה מה שנראה לי, גם זה שהוא היה לא מעול פתאום. יש כמה חורים, אמרתי, בגבינה שלא ברורים לי, אבל ככה זה כתוב כלשונו. כן, זה גם כן, אבל גם אחרי זה נראה שהשיחה חליצה. זהו, הלא מעול פה לא ברור לי. עכשיו, זה הופיע בשני המקומות דרך אגב. לכן, אני לא יודע להסביר את זה, קטונתי, לא יודע. הלאה, הזמן פשוט רץ. בכל אופן, כאן השאלה היא, אולי הוא יוכל לתת לגט על ידי שליח, שייתן לה את הגט. אתם יודעים שגט צריך לתת ביד. עכשיו, לפעמים גם אפשר למנות שליח. לפני בית דין, תכף נראה את הצד ההלכתי. ושבסטשוב ידאגו להעביר לה את הגט, כי שרגה פייבל כתב לגט וכולי. הלאה. טוב, בקיצור, וכאן נשאלת השאלה אם היא קיבלה את הגט, לא קיבלה את הגט. הוא אומר שהוא כתב להם, אבל לא קיבל תשובה. בסופו של דבר הוא מבקש המפקד שיתנו לה את הגט ביד, בלי לעכב יותר. שואלים אותה אם קיבלה, כנראה שהיא לא קיבלה בינתיים. המומר הזה, כלומר אותו שרגה פייבל, כתב בלשון יהודי, כלומר בעברית, כתב את הכל, חתם בשם פייבל בן מורדכי, וחתימה שלא ישרו אותה שני עדים, ואף בית דין היה נוכח שם, של קהילה במקום אחר, וחתמו את השם של שניהם. כלומר, היה פה מה שנקרא אימות הגט, מבחינה הלכתית. הלאה, וביקשו שיהיה מסירת הגט, כלומר, ייגמר הפעולה של הנתינת הגט. המומר מופיע לפני... יופיע לפני אב בית דין בעירו וכו' וכו'. סופו של דבר, בואו רק נבין מה קרה פה ובזה נסיים. הבעל ממנה את הרב את הקל שלו בפניהם, בפיו. כי אם הוא לא אומר בפה, זו בעיה, תכף נראה איך הפתרון. כשהוא אמר למפקד שיכתוב למכתב, הוא מינה אותם בפיו שלא בפניהם, הוא חתם גם על המכתב בכתב. כלומר, הפעולות נסו נכון. עכשיו, משל, מה קורה עם אדם שהוא אילם? איך הוא יכול לתת בפיו להגיד שהוא הרי צריך לומר בפה? תמשיכו הלאה, תמשיך הלאה. האיגרת השלישית מגיעה, וסופו של דבר מופיע שם שקיבלתי את המכתב, הוא הגיע באיחור, מה קרה? פייבל מת לפני שעה. שעתיים, לפני שהמכתב שלכם הגיע. עכשיו, האם הגט תופס או לא תופס? זה נפקמינה, האם האישה הזאת תוכל להתחתן, או כל חיה תישאר עגונה? מה? יפה. אז כולם כמובן ישר שואלים, היא תהיה אלמנה, אבל האם זה בעלה? האם זה הבעל שאנחנו לא יודעים? הרי ראינו שלא מעול מצד אחד, מצד שני אמרו שהוא מומר. היו הרבה שאלות, רגע, היו הרבה שאלות על הכתיבת הגט וכדומה, כן? האם באמת הוא התכוון לגרש אותה, לא גרש? האם זה בעלה בכלל? אולי זה לא בעלה? זה מישהו אחר שהתחפש, היו מקרים כאלה דרך אגב. אז לכן אי אפשר להתיר סתם. טוב, בכל אופן, בסוף. דרך אגב, כל השאלות שאתם חושבים עליהן אני כבר חשבתי עליהן. תאמינו לי, שקראתי את זה, הפסיקת ההלכה, אני קראתי 56 דפים שהמגיד מקוז'ינץ כתב. יש שם דברי תורה ראשונים ואחרונים, עברתי על הכל כדי ללמוד טוב את זה. עדיין היו חורים בסיפור עצמו. בכל אופן, מה שאנחנו רואים שם היה ככה, באי כוחו מצורפים, כוח הרשה לרבני סטשום לכתוב גט היה, עד כאן סיפור המעשה, תמשיך הלאה. איך אנחנו פותרים את הבעיה? השאלה הייתה מורכבת, בחינת ההלכה היהודית, שתי שאלות היו שהן למעשה אחת. הבעיה הראשונה הייתה חוקיות ייפוי הכוח מהבא לגירושין, האם היה ייפוי כוח או לא היה, האם זה חוקי או לא, בחינה הלכתית. הבעיה השנייה, אם העדותו של הקצין הגרמני תופסת, אתם יודעים שבהלכה, אם גוי נותן עדות, לא כל דבר זה תופס, תלוי, נראה תפת הרמב״ם שם. בכל אופן, רבני סטשוב פנו למגיד מקוז'ניץ, הרב רבי ישראל אופשטיין, תמשיך, וכמובן הוא הלך להתייעץ עם גדולי הדור, ובואו ננסה להבין. השאלה הראשונה הייתה לתת גט שצריך גילוי רצון ודעת הבעל שדעתו לגרש, אבל כדי להתיר אותה מגינותה, הקלו גם על ידי הרכנת ראשו של הנותן. משל אליהם, אם הוא הרכין את ראשו למשל, ויודעים שהוא התכוון לזה, זה תופס, אפשר להקל במקרה כזה. שזה מראה על גילוי דעת, אפילו שהוא לא דיבר. וגם במקרה שלנו, ניכר ונתגלה רצון הבעל לגרש על ידי חתימתו, שהוא מצווה לגרש אותה. אנחנו למעשה עושים את מה שהוא אומר. ותוכן התשובה של המגיד הייתה ככה, בשולחן ערוך נכתב ככה, גם אם הבעל כתב בכתב ידו, המורה לסופר לכתוב את שטר הגירושין ולעדים לחתום עליו, אסור לסופר לכתוב אותו וגם העדים לא צריכים לחתום עליו, עד ששמעו אותו משפתיו של הבעל, שומע הרי אני מגרש אותה. עכשיו, על פי ההלכה זו, לא היה די בייפוי הכוח של השליח כדי לגרש את האישה, עם זאת, הוא הסתמך על ההלכה אחרת, שיש המסמיכים אנשים אילמים, כלומר שלא יכולים לדבר, לא אילם חרש, אלא רק אילם, הוא שומע אבל הוא לא זה, לחתום תוך מתן הוראות בכתב לסופר כתוב. עושה משהו בצורה כזאת שהם מבינים שהוא מתכוון לזה ולעדים חתום, וזה תקף גם במקרה הזה, כי הבעל היה בדעת צלולה, הוא לא היה במצב שהוא לא יכול להבין מה הוא אומר. וישנה הלכה במקביל גם ברמב״ם שעליה הוא התבסס, מי שמושתק אך דעתו שקולה, כלומר אדם שבמה שנקרא בר דעת, אומרים לו, נכתוב גירושין לשתך, והוא מרכין את ראשו, כלומר הוא מסכים, מגלה דעתו שמוצאים. אנחנו בודקים אותו שלוש פעמים. אתה רוצה? הוא מוצא שלוש פעמים הראש כן, סימן שהוא מבין מה רוצים ממנו. אם דעתו מבוססת, הם כותבים גירושין. המגיד ראה את היפוי הכוח של השליח כמקבילה להרכנת ראשו של מי ששותק, שדי בכך על ידי גילוי רצונו, וגם במקרה דנן נתגלה שזה רצון הבעל, זה מה שהוא רצה לגרש אותה. ואנחנו את שליחותו עושים, אנא שליחותיו עבדינן, כפי שהגמרא אומרת. אז פה למעשה, לכן הוא התיר לאישה הזאת גם כן זה. עכשיו לגבי השאלה השנייה, חתימת הבעל עם קיום שני עדים מלמטה היו צריכים קיום בית דין, כלומר שבית דין יראה שהעדים חתמו בפניהם. אחרת יש חשש לזיוף, זה כל הבעיה, הרי למה צריך קיום? אולי מישהו זייף, הרבה לפעמים זה תלוי בכסף, תלוי בכל מיני דברים נוספים, הלאה, בשנאה, בקינה וכו'. וכאן אנחנו, התשובה המוכרת היא, כדי להקל לאישה, לשיא אישה לידי כתב, גם במרחקים אין בעלה בלא קיום, זה גם אפשר. עכשיו, מה קורה לגבי הקצין הגרמני, אפשר למת את העדות שלו, שהוא אמר מה שהוא אמר? אז אם בעלה של אישה נסע לארץ, לארץ רחוקה, ועדים, עדים כי הוא מת, גם אם העדים היו עבדים או משרתות או נשים או קרובי משפחה, מותר לקבל את עדותם. גם אם עד אחד שמע את עדותו של עד אחר, כלומר, זה כלי שלישי מה שנקרא, עד אחד וגם את העדות פסולה בעיני הלאה. התורה, אם הם מדברים בהקשר של שיחה רגילה ולא מתוך כוונה להעיד, מה שנקרא משיח לפי תומו, הוא סיפר את זה כסיפור. הוא מת, או הוא ככה וככה, או ראיתי אותו אומר ככה וככה. אנחנו יודעים שדברים כאלה קובעים בהחלט, הם מקובלים כעדים, אפילו עובד אלילים, אפילו גוי, שדיבר במהלך שיחה רגילה. אבל הרי פה מה קרה? הקצין הגרמני, וזה אני מסיים, נגמר כבר. למה אתה אומר למינכה? הקצין הגרמני, כן, אני כבר מסיים, ממש מסיים. הלאה? בכל אופן, הוא התיר בסופו של דבר להתיר את האישה האגונה הזאת ולקבל גט גירושין. עכשיו במקרה, וזה נסיים שהאקט הגירושין לא תפס, צריך גם לקבל חליצה. שם הגט הוא פסול, אז גם צריך לקבל חליצה. בזה סיימנו. תודה רבה על הקשבה, מצטער שהערכתי.